אני נרגשת מהמעמד. הימים האלה, ימי התשובה, יקרים וחשובים. קראו בהיותו קרוב. והמילים מהדהדות, והלוואי והמילים שלי יזכו להיות חלק. כנערה, הפיוט ונתני תוקף היה אחד מרגעי השיא של התפילות שלי בימים הנוראים. אימה ופחד. משהו במילים החדות שלו. פיוט אשכנזי קדום מאוד, שיש ששייכו אותו לרבי אמנון ממגנצה ולסיפורי מסירות נפש. המילים ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, נזעקו וידדו לתוכי. לפני 21 שנים התפללתי לראשונה בישיבת שיח, ושמעתי שאפשר גם לשיר את המילים האלה, ובמנגינה שמחה ונלהבת. לא רק לצעוק אותן. המילים האלה הן לא רק זעקה, הן גם הבנה שיש אפשרות להעברת רוע הגזרה, וזה מפייס וממלא את הלב ונותן תקווה. עברו עוד כמה שנים ויצא לי להתפלל בראש השנה בקהילות של עדות המזרח, שם הפיוט לא נאמר ומילים אחרות מהדהדות בתפילה. בעל הפיוט, רבי אמנון ממגנצה ואולי פייטן קדום אחר, בחר לשבץ בתוך התיאור של הדין עוברים לפניו כבני מרון את המילים האלה, תשובה, תפילה וצדקה, כמאפשרות תיקון ושינוי הגזרה. המקור לדברים בירושלמי ובמדרש, וכך אומר הירושלמי. אמר רבי אלעזר, שלושה דברים מבטלים את הגזרה הקשה, ואלו הן תפילה וצדקה ותשובה. ושלושתם בפסוק אחד, ויקנאו עמי אשר נקרא שמי עליהם והתפללו, זו תפילה, ויבקשו פניי, זו צדקה, כמה דעת אמר אני בצדק אחזה פניך, וישוב מדרכיהם רעים, זו תשובה. אם עשו כן מה כתיב, ואני אשמע השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה על פי הירושלמי הזה ואומר, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. כלומר, צעקה שהיא תפילה, צדקה והתרחקות מהחטא, זו התשובה. המקור שמביא הירושלמי לדבריו מאוד מעניין. מקור הדברים הוא בתשובת השם לשלמה אחרי חנוכת המקדש, כפי שהיא מובאת בספר דברי הימים. אני קוראת מדברי הימים בית פרק זין. ויחל שלמה את בית השם ואת בית המלך ואת כל הבא אליו שלמה לעשות בבית השם ובביתו הצליח. וירא השם אל שלמה בלילה ויאמר לו, שמעתי את תפילתך ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. אין אצור השמיים ולא יהיה מטר ואין הצווה על חגיו לאכול הארץ. ואם אשלח דבר בעמי ויקנאו עמי את אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו פניי וישובו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמיים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם. אחרי ששלמה מסיים לבנות את בית השם, מתגלה אליו השם בלילה ואומר לו שאם חלילה לא יהיה מטר ויהיה רעב או דבר, אז עם ישראל יקנה, יתפלל, ישוב מדרכו הרעה והשם יסלח להם. בפסוקים האלה יש תפילה והתפללו, ויש תשובה וישוב עם מדרכיהם רעים, אבל באופן פשוט אין צדקה. החידוש במדרש, במדרש הפסוקים, הוא שבקשת הפנים זו צדקה. בשביל להוכיח את זה, המדרש נזקק לחיזוק מפסוק מתהילים. פרק י"ז, אני בצדק אחזה פניך, אשבעה ואקיץ תמונתך. מה פשט הפסוק? נראה שמשמעותו הוא שאני אזכה לחזות את פני השם בצדקת השם, או לחילופין בצדקתי, אבל לא נראה שהפסוק מתייחס למצוות הצדקה. הירושלמי והמדרש מתאמצים לחבר בין מעשה הצדקה למפגש עם אלוקים, נגד פשט הפסוק. חשוב לחזה לעשות את החיבור הזה. גם הגמרא בבבא בתרא דורשת את הקשר בין צדקה לראיית פנים. היא מביאה משל בשם רבי דוסתאי ורבי ינאי. בו הוא רואה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך. ספק מקבלים ממנו, ספק אין מקבלים ממנו. ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו, ספק רואה פני המלך, ספק אינו רואה פני המלך. והקדוש ברוך הוא אינו כן. אדם נותן פרוטה לעני, זוכה ומקבל פני שכינה. שנאמר, אני בצדק אחזה פניך, אשבעה ואקיץ תמונתך. הגמרא משווה בנתינת דורון גדול, מתנה גדולה למלך, לנתינת צדקה לעני. נתינת הדורון למלך לא בהכרח מאפשרת את ראיית פני המלך. ואילו נתינת פרוטה קטנה לאחר, לא למלך, לעני, מאפשרת קבלת פני שכינה. בהמשך הדברים שהגמרא מביאה לנו סיפור על רבי אלעזר, אולי זה מהירושלמי, שהיה מביא פרוטה לעני ואז מתפלל. רבי אלעזר יאיב פרוטה לעני ואדר מצלי. אמר, דכתיב אני בצדק אחזה פניך. כלומר, נתינת הצדקה מאפשרת תפילה אחרת. מפגש. לפני שנחזור לנושא הצדקה, אני רוצה לחזור לתשובה ולתפילה ולראות את המכלול. הרב ליכטנשטיין, באחד מדרשותיו בספר שיצא לאחרונה ממש בדרשם פניך, מדבר על התלות של התשובה בתפילה ושל התפילה בתשובה. תפילה ללא תשובה יכולה להיות תפילה תועבה חלילה, כמו קורבן ללא תשובה. אין לב שעומד מאחורי התפילה. ומן הצד השני, תפילה מאפשרת תשובה. אנחנו מתפללים שהשם יעזור לנו לשוב בתשובה. קשה לשוב בתשובה ללא סיוע אלוקי. השיבנו אבינו לתורתך. הרב ליכטנשטיין מוסיף ומציע שתשובה זה המאבק ברע, תיקון, ואילו תפילה זו קרבה לאלוקים, מעין שלב א' ושלב ב'. אולי התשובה היא חזרה לראשית שלפני החטא, ותפילה זה לבקש יותר טוב ממה שהיה, קרבת אלוקים. אבל אני רוצה להציע משהו נוסף. אני חושבת שיש כאן מעגלים שונים שהכרחיים כדי לעשות תיקון. אני גם יודעת שאחינועם לבנות בית המדרש, שאחינועם יעקובס דיברה על זה בשיעור שלה, אני רוצה להוסיף מעט. אני רוצה להציע שיש פה שלושה מעגלים שמאפשרים את ביטול הגזרה, את התיקון. התשובה מבטאת את המעגל של אני לעצמי. התפילה את אני לאלוקיי, והצדקה את המעגל שלי מול הסביבה. אולי בגלל זה בעל הפיוט מסדר לפי הסדר הזה, תשובה, תפילה, צדקה, בשונה מהסדר שראינו בדברי הירושלמי ואצל הרמב״ם. השלב הראשון של, של התשובה הוא עמידה כנה של האדם מול עצמו. זה שלב בו יש לי הזדמנות לחשבון נפש. מעיסוק בשאלה מה עשיתי ומה לא, איזה כוחות תמונים בי, לאן עליי לשאוף, מי אני, מה יכולותיי, מה המשימות שלי. השלב הזה הוא קריטי בשביל לעבור תהליך כלשהו של תיקון והתקדמות. אבל אני לא יכולה להישאר בזה. העיסוק בעצמי ורק בעצמי עלול להביא להתבחבשות רגשית. השלב הבא חייב להיות שלב של תפילה, כלומר של עמידה מול אלוקים, מול הנצח, מול בורא כל. לפעמים אני מרגישה שעצם העמידה שלי מול האינסוף יש בו מן התיקון. אני לא המרכז, לא רק אני הסיפור. יש מי שלמעלה ממני, יש מי שמוחה לי גם על הטעויות שלי. משהו שמכניס הכל לפרופורציה. העמידה בתפילה, אפילו ללא שום דבר מתוכן התפילה, עצם העמידה, יש בה מן היציאה מההשתבללות של עצמי, שתהליך התשובה עלול ליצור אצלי. בתשובה ללא תפילה אנחנו עלולות להישאר בתוך עצמנו. הניסיון לתיקון העצמי, אני עלולה לכעוס על מעשיי או לשפר את דרכיי, אבל אני נשארת במעגל הפנימי שלי. התפילה מעמידה את האדם במקומו, האדם באפסיות מול בוראו. יש משהו שגדול ממני, שמאפשר לי גם לצאת מעצמי. ייתכן, ובנוסף, התפילה והעמידה לפני השם נותנת מימד של התגלות וכפרה. עצם המפגש עם הקדוש ברוך הוא יוצר את השלמה של תהליך התשובה. אפשר אולי למצוא לזה רמז בפסוקים בפרשת התשובה, בפרשת ניצבים שרק קראנו לא מזמן. התורה אומרת ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. זו אולי התשובה האישית, אבל יש פסוק נוסף, מעגל נוסף שרומז על היציאה מעצמי. הקרבה לקדוש ברוך הוא רמוזה גם בביטוי עד השם אלוקיך וגם בפסוק הבא ושב אדוני אלוהיך את שבותך. המפגש הזה ביני לבין הקדוש ברוך הוא מקדם את תהליך התשובה שלי מתשובה לתפילה. הצדקה היא המעגל השלישי המחויב בתהליך של תיקון. האדם רואה גם את סביבתו, לא רק את עצמו ואת אלוקיו אלא גם את סביבתו. בהפטרת יום הכיפורים נקרא את דברי ישעיהו הנביא שזועק, אין תיקון בלי ראיית הארון, אין תיקון במצב של התעלמות. לא כי בגללך הוא אני, אלא כי אי אפשר לתקן את עצמך בלי ראיית הסביבה. הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך. ישעיהו הנביא מבין שזה חלק הכרחי לראות את הנזקק, לראות את החברה. אני לא יכולה להיות רק בתוך עצמי ורק מול אלוקיי, יש חברה סביבי. התיקון מתאפשר רק כשהאדם יוצא מהשבלול של עצמו. הצדקה אולי היא שם קוד ליציאה שלנו מעצמנו, להבנה שאני לא פועלת בעולם לבד. בזכות הצדקה האדם יוצא מעצמו ויוכל להסתכל על המציאות בעיניים מפוכחות. ישעיהו הנביא בפרק א' אומר, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. פשט הפסוק יכול להיות ששבויי ציון בירושלים ייפדו במשפטו ובצדקתו של הקדוש ברוך הוא. אבל גם יכול להיות כמו שרשי פרש, האפשרות לשחרר את עצמך, לפדות את עצמך, להוציא אותך מהפלונטר שאתה נמצא בו, הוא גם בגילוי שיש אנשים שזקוקים לך, לצדקה שלך. המפגש עם הזקוק לעתים מלמד אותנו שיש אנשים גם שקשה להם יותר ממני. על בסיס הפסוק הזה הרמב״ם כתב בהלכות מתנות עניים, ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. יש משהו בתנועת הנפש הזו של המחשבה, למי אין איפה להיות בחג, מי זקוק למילה ממני, להודעה ממני, לא בשביל להיות צדיק, אלא כדי שאני אעבור איזשהו תהליך אמיתי של תיקון. ראיית האחר, התעוררות הנפש למעשה טוב, משנה ומתקנת את עצמי ומאפשרת לנפש להיות אחרת. אי אפשר להגיע לתנועה חוצה בלי שני השלבים הראשונים, חייבים קודם תהליך פנימי ועמידה מול בורא עולם כנה ואמיתית, ואת צריכה להגיע ההבנה שאני לא לבד בעולם הזה. אבל אני רוצה להוסיף מחשבה נוספת שלי. לדעתי יש בקריאה לתשובה, תפילה וצדקה, קריאה נוספת לשלושה מעגלי תיקון. בעל התניא בספריו מדבר על שלושה חלקים בנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. נחשוב על זה רגע, איך לכל דבר בעולם יש שלב של המחשבה והתכנון, ואז הירידה למילים, להסבר, המחשבות הגבוהות יורדות, ואחר כך הירידה לביצוע ולמעשה. ממש כל דבר צריך ככה להתנהל. בעל התניא מסביר שככה גם בקיום מצוות. אני קוראת, ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות. כשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהם, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה. בעל התניא מדבר על כך שבכל מצווה יש שלב של מחשבה, שזה לימוד המצווה, דיבור זה העיסוק בהלכות המצווה, והמעשה זה עצם קיום המצווה. גם רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בתורה נ"ג מדבר על לבושיו של הקדוש ברוך הוא, שמופיעים במציאות בשלושת הרבדים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה. אומר רבי נחמן, וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם מלוקותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו, ומזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. כלומר, הצטמצמות האלוקות בעולם מתבטאת בהזמנה למפגש עם האדם, בעולם המחשבה, בעולם הדיבור ובעולם המעשה. אני רוצה להציע שגם תשובה, תפילה וצדקה קשורים לזה. שלב המחשבה מתבטא בתהליך של תשובה. זה דבר שאמור לפעול בראש ובראשונה בלב שלנו, בחשיבה שלנו. הדיבור זה תפילה. עיקר התפילה היא עצם האמירה והבידוי מול ריבונו של עולם. והמעשה הוא הצדקה. למה דווקא הצדקה מייצגת את עולם המעשה? אומר בעל התניא במקום אחר, ובזה יובן מה שהפליגו רבותינו זיכרונם לברכה במאוד מאוד במעלת הצדקה, ואמרו ששקולה כנגד כל המצוות, ובכל תלמוד ירושלמי נקראת בשם מצווה סתם, כי כך היה הרגל הלשון, לקרוא צדקה בשם מצווה סתם, מפני שעיקר המצוות המעשיות ועולה על כולנו. יש משהו מאוד מעשי במצוות הצדקה. אומנם הצדקה כמושג כללי כוללת גם עזרות שאינן רק כספיות, נכון? רק מעשי, כספי מעשי, אבל בסופו של דבר עיקר מצוות הצדקה היא עצם העיסוק בעולם הזה של האדם שלידך, בנתינת כסף או מצרכים לקיומו המעשי והבסיסי. לפעמים, במיוחד בעולמות של בתי מדרש ושל עיסוק ברוח, אנחנו מתעסקות בעולם של רוח ומחשבה, גם של לב ושל דיבור, ואולי חסר משהו. התיקון אפשרי רק אם נרד לעולם המעשה, לעולם של הצורך היומיומי והקיומי הבסיסי, של החיים עצמם, של המרחב הקהילתי. אי אפשר לברוח מהעולם הקיומי הבסיסי. מלך חפץ בחיים. לפעמים לצערנו החיים עצמם פחות יפים, אולי קצת מכוערים. המפגש עם הצדקה הוא המפגש עם הצד המעשי של הקיום. גם הפסוקים שהזכרתי קודם של מצוות התשובה, אפשר לראות רמז למחשבה, לדיבור ולמעשה. ממש יחד. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה עלינו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך ובלבבך לעשותו. יש פה לב, זו המחשבה. יש פה פה, זה הדיבור. ויש לעשותו, זה המעשה. בשביל לקיים מצווה צריך מחשבה, דיבור ומעשה, כמו שלימד אותנו בעל התניא. והם אכן שלושת החלקים של הנפש המתקיימים במלואם, כמו שרבי נחמן מלמד אותנו. אבל נראה שהם גם שלושה חלקים של התיקון ושל השינוי. בשביל לעבור תיקון מסוים, לא מספיק שארגיש ושאחשוב. לא מספיק גם שאתפלל על זה. אולי לא מספיק רק לעשות. אני חייבת את שלושת המעגלים. הרמב"ם בפירוש המשניות מדבר על מעלת קיום מצוות הצדקה, ואומר שכשיש לאדם 1,000 דינרים, עדיף שייתן 1,000 פעמים דינר אחד ולא הכל בבת אחת. כותב, וישיג קניין חזק. יש ערך בעיניו לעצם מעשה הנתינה, לתנועה הזאת של הירידה לעולם הארצי שוב ושוב. של המטבע, של הפייבוקס, של הביט, ממש הירידה לעולם הזה. אולי זו גם הסיבה שהתשובה מתקבלת בסוף סוכות. שם יש ירידה נוספת מעולם המחשבה והתפילה לעולם המעשה. בשביל שהתיקון יהיה שלם, אנו זקוקים שכל לבושי הנפש שלנו ייקחו חלק. אני זקוקה שיהיה בשלושת המעגלים שלי, עצמי, אישי, אלוקיי והסביבה שלי. ואני אולי גם צריכה שלושה רבדים של הפעלה. בלב, במחשבה, בדיבור, הביטוי של המחשבה ובמעשה עצמו, בירידה לחיים עצמם. אני רוצה לסיים בפיוט קצר ובתפילה. בתפילה שהשנה שרק פתחנו השבוע תהיה שנה של ביטול גזרות קשות. שנה של תיקון, שנה של תשובה גדולה בעולם ותשובה אישית. שנה של תפילות, של עמידה מול אלוקים ושל קול. שנה של צדקה, של ראיית העני, החסר, הרעב. שנה בה נצליח להישאר בעולמות של רוח ונדע גם לרדת לחיים עצמם. אני קוראת מתוך פיוט שנכתב על ידי רבי יהודה הלוי, הנקרא ישן אל תרדם, פיוט מסדר הסליחות במנהגים הספרדיים. בחלק מן הקהילות הספרדיות הוא פותח את הסליחות הנאמרות בעשרת ימי תשובה. בבית שאני אקרא מתוך הפיוט רמוזים שלושת מעגלי התיקון שעסקנו בהם. דמעות תזיל עיניך ותתחרט על פשעים, והתחנן למול קונך ואל תתחר במראים, והשפל מאוד את גאונך וכך הטוב כי נעים, כבד אל מעונך לעת יעלו מושיעים, וישאו כל המונך יקון לקראת אלוהיך. שנה טובה.